אנחנו עוסקים באופן כללי בסדרה הזאת בזרמים הרעיוניים של ההיסטוריה המודרנית. הגענו עד ימינו ואנחנו עוסקים בגלובליזציה. גלובליזציה היא תופעה של קישור של כל הגלובוס, כל כדור הארץ ביחד. עסקנו בצדדים שקשורים לגלובליזציה מבחינה כלכלית, ובשיעור הקודם עברנו לעסוק בגלובליזציה התרבותית, שיש תרבות שמקיפה את כל כדור הארץ. דיברנו על זה שהתרבות הזאת היא אומנם לא מוחלטת, במובן הזה, סליחה, שעדיין לכל עם יש תרבות בפני עצמו, אבל מצד שני יש השפעה תרבותית מקיפה וכוללת, שהיא השפעה של התרבות המערבית. היא יוצרת שטחיות, רדידות. דיברנו על ההשפעה של המדיה. המדיה הזאת היא לכאורה מכשיר. יש לאדם טלוויזיה, אינטרנט וכדומה, לכאורה זה פשוט טכנולוגיה, אבל הטכנולוגיה יוצרת גם את האופי של התרבות. וזה דבר שגילו כבר לפני 50 שנה, שהטכנולוגיה היא לא נוטרלית. זה לא רק כלי שאתה שם קופסה מסוימת ואז אתה יכול לראות ולשמוע. אלא הצרכים של יצירת הכלי מכתיבים גם את הסגנון. ולא רק את הסגנון, אלא בסופו של דבר את התכנים. כדי שהדבר יוכל להתבצע, צריך הרבה כסף. ממילא צריך שהדברים יהיו פופולריים מאוד. הפופולריות הזאת מושגת על ידי הורדת רמה, על ידי מצב שהדברים אמורים למשוך דווקא את הציבור הרחב ביותר, כלומר את הרמה המשותפת הנמוכה ביותר. ולכן אנחנו רואים את התופעות, וזה לא רק שטחיות, זה גם מצב של גסות שהולכת ומתגברת, של התייחסות לדברים בצורה לא רק שטחית אלא גם לא יפה, של הדגשת מידות שליליות. במובן התורני אנחנו קוראים לזה מידות, במובן הבינלאומי אנחנו מדברים באמת על כיוונים מאוד לא חיוביים. כל זה דיברנו על עצם התרבות, שהיא תרבות בעייתית מאוד. היא לא תרבות גבוהה, היא תרבות נמוכה. היא לא תרבות שבאמת הולכת ומתפתחת, אבל פי שכל הזמן יוצרים יצירות כביכול, כן? כל פעם יש שיר חדש, זה גם כן קשור לעניין, שאי אפשר להישאר עם השירים הישנים, כל הזמן צריך לחדש, אבל אפשר לחדש דברים טובים יותר, מעולים יותר, אפשר לחדש דברים שהם פחות טובים, מבחינה מוסרית, מבחינה רעיונית, מבחינת השאיפות של החיים. יש פה הידרדרות תרבותית מתמדת. ומי שצורך את התרבות הזאת, מי שמעורה בתרבות, והתרבות שלו נוצרת על ידי ראיית טלוויזיה ואינטרנט וכדומה, אז הוא מקבל את כל הדברים האלה, והוא שקוע בתוכם, ובמילה זה משפיע על הרמה האישית שלו. כל הדברים האלה, הם מסקנות פשוטות שאומרים אותן באומות העולם. כמובן מבחינת הורנית אנחנו חייבים להתייחס לדבר הזה, ונתייחס לזה גם בהמשך. אבל היום אני רוצה לפתח כאן נקודה מאוד חשובה שמתייחסת לתרבות הזאת. אני קראתי לשיעור היום תרבות או תעמולה. מדוע? מהי תרבות? תרבות היא מציאות שבני אדם מנסים ליצור לעצמם איזשהו יחס לעולם שהוא לא העולם רק של לאכול ולשתות. הוא משהו קצת מעבר לזה. היום קשה להגיד כמה מעבר לזה, כי לדוגמה, יש היום ריבוי של עיסוק באוכל. זה לאכול ולשתות. אלא מה? אוכלים, מכינים את האוכל בכל מיני צורות מגוונות. זה גם נקרא היום תרבות. אבל בסך הכל יש פה ניסיון כן להיות קצת מעבר לחיי היום-יום. זו תרבות. ובתרבות הזאת מנסים לפתח, בין אם זה מסיבות מהותיות, שאדם רוצה שהתרבות תהיה יותר מפותחת, או רוצה למשוך, או שהוא רק רוצה להרוויח כסף. או למלא את הזמן, כן, בתוכניות שהוא צריך לשים בגלל שיש לו ערוץ טלוויזיה. כל הדברים האלה, על כל פנים, הם יחסית מטרות תרבותיות. טובות יותר או פחות. אבל מה שאנחנו נראה היום הוא שניתן לנצל את המציאות התרבותית הקיימת, את המציאות הגלובלית, כן, שאנחנו מדברים עליה, ניתן לנצל אותה בצורה מכוונת לתעמולה. ואני לא מדבר על תעמולת בחירות. טוב, יש תעמולת בחירות, אנחנו כולנו יודעים. לוקחים את כל האמצעים האלה, ומישהו מנסה להעביר, תבחרו בי. מה המטרה שלו? המטרה שלו היא לא תרבות, המטרה שלו היא שלטון או נתח בשלטון או משהו כזה. כמובן, טוב, כמובן יש גם מי שמנצל את כל היכולות האלה לסיבה כספית. הוא מפרסם, תקנו ממני את המכונית, את מכונת הכביסה, את מה שיהיה. אנחנו יודעים את הדברים האלה, זה פשוט לנו. מה שאנחנו לא יודעים הוא, שיש מי שמנצל את הדברים האלה כדי להגיע לשינוי דעות ציבורית. יש מצבים שבן אדם מעוניין להשפיע על הדעות של הציבור. והוא מנצל את כל הגלובליזציה הזאת התרבותית או הלא תרבותית כפי שנראה עוד מעט כדי לשנות את הדעות של בני אדם. יש לזה דוגמה מאוד מפורסמת בהיסטוריה, שזה בשלב מאוד עוד לפני הגלובליזציה, רק בתחילה שאפילו טלוויזיה לא הייתה אלא רק רדיו, זה גרמניה הנאצית. אחת הדרכים המרכזיות של ההשפעה שעבדו במפלגה הנאצית כדי להכניס את הדעות שלהם לכל האוכלוסייה הגרמנית, שאמנם היו מוכנים לקבל במובן זה או אחר, אבל הם לא הזדהו בהתחלה עם המפלגה הזאת. המפלגה התחילה בתור מפלגה מאוד קטנה, הייתה, אחת הדרכים המרכזיות הייתה השימוש בתקשורת. עכשיו הם הוסיפו, זה היה עוד בהתחלת התקשורת, תקופת התקשורת, רק היה רדיו, והוסיפו לזה כנסים המוניים וכל מיני תרגילים, שהיום קוראים להם תרגילים תקשורתיים, תרגילי תעמולה. זו דוגמה מפורסמת בהיסטוריה. אבל היום, מי שרוצה לשנות דעות, יש לו רדיו בקושי משתמשים, יש לו טלוויזיה ויש לו אינטרנט, ובואו תראו מה יכול לקרות. זה שוב, אנחנו לא מדברים כאן רק מצד התורה. אנחנו מדברים כאן על מחקר של אדם לא יהודי. אדם שבינתיים מת בתאונה. תסתכלו בדף הראשון שיש ריבוע למעלה, אבל תדלגו כמעט בסוף התור הראשון. כתוב פה ג'וזף P. Oberton. זה היה שם הבן אדם. היה סגן הנשיא הבכיר של מרכז לפוליטיקה ציבורית. הוא נהרג בהתרסקות מטוס. הוא ניסח את מודל שינוי תדמית הבעיה בחוות דעת של הציבור. מה זה? מה קורה פה? כן, אנחנו מדברים פה על משהו, כן, אנחנו מדברים פה על משהו מאוד מסוים, שהוא מדבר על מה שקוראים בפיתוי המקובל, חלון הזדמנויות. אבל איך מנצלים את החלון הזה דרך התקשורת ההמונית, וזה לא רק דרך תקשורת, אלא דרך הגלובליזציה, דרך המציאות התרבותית הקיימת. איך עושים את זה? תדלגו לטור השמאלי, כתוב פה זאת, אגב, זה תרגום של כתבה שלא נכתבה בעברית, היא נכתבה ברוסית. אבל יש פה הדגמה מאוד מעניינת ומאוד חריפה של מה אפשר לעשות עם המציאות שאנחנו מדברים עליה. כפי שהוא כותב כאן, זו אינה שטיפת מוח, אלא טכנולוגיה הרבה יותר מתוחכמת. עכשיו, הוא הולך לתת הדגמה של איך משנים את הדעות של הציבור. עכשיו, תחזיקו חזק, כי זה הדגמה חריפה, לא נעימה, אבל אפשרית בהחלט. תראו בצד שמאל, הפסקה השלישית, ניקח לצורך הדגמה רעיון מופרך לגמרי, למשל קניבליזם. זאת אומרת, אכילת בני אדם. רגע, מי בכלל מסכים לדבר כזה? נכון? רעיון לגמרי לא, גם לא נעים. כן, מסבירים. זאת אומרת, הרעיון לייסד בחוק את הזכות של האזרחים לאכול אחד את השני. דוגמה מספיק קשה? ודאי. אבל ברור לכולם, המאמר הזה נכתב לפני 5 שנים, שממש עכשיו ב-2014, אין שום אפשרות לפתוח בתעמולה למען קניבליזם. הציבור יתקומם מיד. אז מה עושים? עכשיו, לפי המודל של הבן אדם הזה, ג'וזף אוברטון, הוא מדגים איך זה עובד. זה לא קשה בכלל. מה עושים? תדלגו פה לתחתית העמוד, כותרת כמה שזה אמיץ. הקניבליזם כרגע נחשב לתועבה, ואינו מקובל בשום דרך בחברה המערבית. הדיון בעניין אינו מקובל לא בתקשורת, כלומר לחוקק חוק שיתיר, ואף לא במעגל אנשים מכובדים. נכון לעכשיו זו תופעה בלתי מתקבלת על הדעת, אבסורדית ואסורה. לפיכך השלב הראשון של הזזת חלון אוברטון הוא להעביר את הנושא של קניבליזם מהאזור הבלתי מתקבל על הדעת לאזור הרדיקלי. כלומר יש פה עבודה בשלבים. קודם אתה הופך דבר מדבר שלא נשמע לדבר שהוא קיצוני אבל שומעים עליו. רדיקלי פירוש של דבר קיצוני. כן? הרי יש לנו חופש ביטוי. זה נקודת מפתח. אנחנו נדבר על זה בסיכום אחר כך. כן? חופש ביטוי. מותר? הכל מותר? עולם מערבי, דמוקרטי, ליברלי. אז למה לא לדבר למשל על הקניבליזם? הרי למדענים מותר לדבר על כל דבר, אין להם אף נושא אסור, הם חייבים לחקור הכל. אם כן, בואו נארגן כנס אתנולוגי, אתנולוגי פירוש של דבר, בדיקת מנהגים של נניח שבטים פרימיטיביים וכדומה, בנושא מנהגים ותקסים אקזוטיים של שבטי פולינזיה, ואז נדון בו בהיסטוריה של קניבליזם. אבל שימו לב, הכנס המדעי הזה אין המטרה שלו לדון באמת מבחינה מדעית. אלא מי שיוזם את הכנס, יוזם אותו בכוונה כדי שיהיו בתקשורת ציטוטים. הרי זה לגיטימי, ציטוטים מכנס מדעי. נקבל ציטוטים סמכותיים בעניין באופן מקצועי. מה השגנו? כפי שאתם רואים, פסקה הבאה, אפשר לדבר על אכילת אדם באופן קונקרטי, ממשי, וגם להישאר במסגרת המכובדת של המדע. מה עשינו? החלון של אוברטון, כך הוא קורא לזה, חלון ההזדמנויות, התחיל לזוז. המשמעות היא הגדרת הגבולות מחדש. בסוף אנחנו נגיע למצב הפוך, שהדבר הזה יחשב לגיטימי. עכשיו, צעד נוסף, ששוב, שימו לב, מישהו מאגן את הדברים בכוונה. בו זמנית עם הדיון המדעי, חייבת להופיע איזו קבוצה בשם חבורת הקניבלים הרדיקליים. ולא משנה אם היא תקום רק באינטרנט, הרי את הקניבלים הרדיקליים ללא ספק יצטטו ויציגו בכל כלי תקשורת הרלוונטיים. כי זה מאוד מעניין, זו תופעה חדשותית. עכשיו מה השגנו? ראשית, זאת תזכורת נוספת לקיום התופעה, מדברים על זה. זה כבר יצא מהגדר של דברים אסורים. שנית, תמיד יש צורך בפריקים, כן, קיצוניים, הרבתניים של התופעה המיוחדת הזאת, על מנת ליצור דמות של דחליל רדיקלי. תבינו, אם יש קיצוני בצד אחד, אז אפשר להגדיר קיצוני בצד שני, ואז האדם הנורמלי כביכול הוא באמצע. אתם תראו את ההשפעה של הרעיון הזה, עיקרון הזה בהמשך. אז בהתחלה בשלב הראשון, אך נדבר על דחלילים בהמשך, בתור התחלה מספיק לפרסם מאמרים על מה שחושבים על אכילת בשר אדם, מדענים בריטיים מצד אחד, מצד שני כל מיני מעוותים רדיקליים מסוג אחר. זה כבר שלב ראשון, להלן התוצאה הראשונה של הזזת חלון אוברטון, הלא יעלה על הדעת נכנס לתודעת הציבור. הטאבו שאסור לדבר על זה, נחרב. נעשה הבנה חד משמעית של הבעיה ונוצרו גוונים של אפור. זה לא שקור לבן. מובן? שלב ראשון הושג. מישהו הזיז את החלון. שלב הבא. השלב הבא, המטרה היא להעביר את הקניבליזם מהתחום של הרדיקלי לתחום של האפשרי. בשלב הזה ממשיכים לצטט מדענים. הרי אי אפשר להפנות את הגב לידע על קניבליזם כמובן. כל מי שיסרב לדון בנושא יוכרז כצבוע ומתנשא. יזמינו מישהו לאולפן לדיון בקניבליזם. יגיד, מה פתאום? אני הולך לדון בקניבליזם? לא, אדוני, סליחה, אתה מתחסד. הרי היה כנס מדעי חשוב בעניין הזה. אתה פוסל את המדע? מה השגנו? השגנו שחייבים לדון בזה. עכשיו יש דבר נוסף. בדרך לגינויי ההתחסדות חייבים להמציא איזה שם אלגנטי לקניבליזם. הרי השם הישן יש איתו הגשה לא טובה. אז משנים שם. וזאת על מנת שכל מיני פשיסטים לא יעזו לחנות את החושבים אחרת במושג הזה. כלומר, הרי מי שמכנה את חברו בכינויי גנאי הוא פשיסט, כך מקובל בעולם המערבי. שימו לב, יצירת המונח התרבותי אינו רגע מכריע. על מנת להלבין את הרעיון הבלתי אפשרי חייבים להחליף לו את השם האמיתי. אין יותר קניבליזם, אסור להגיד את המילה הזאת. עכשיו נקרא לזה למשל אנתרופופגיה. כן? אך גם מונח זה יחליפו בקרוב, אחרי שיגדירו גם אותו כמעליב מדי. המטרה בלהמציא שמות חדשים היא להסיח את דעתנו ממהות התופעה, בעזרת ההגדרה המילולית שלה. זה תכסיס מכוון, וזה עובד דרך מה? דרך כלי התקשורת. אתה מכניס למראיינים, לקריינים, אנשי תוכניות המלל וכדומה, את הרעיון הזה שזה לא מכובד להשתמש במילה קניבליזם, אז שינית את השיח הציבורי. כן. סליחה, זה לא תיאורטי בכלל, חכה בסבלנות, תעבור איתנו את השלבים ואנחנו נדגים בדוגמאות בדיוק מה עשו בשיטה הזאת. עכשיו מה עושים נוסף על זה? אני מדלג קצת. במקביל למשחק עם השמות מייצרים את האירוע התקדימי המבסס. היסטורי, מיתולוגי, אקטואלי ואף מדומה, העיקר שיראה לגיטימי. הוא יימצא או יומצא כהוכחה לכך שאנתרופופיליה יכולה להיות דבר לגיטימי. איך עושים את זה? לדוגמה, האם אתם זוכרים את המיתוס, הסיפור על אמא המסורה שנתנה לילדי המתים מצמא לשתות את הדם שלה? היה סיפור כזה? לא בטוח שהיה סיפור כזה. אבל אחרי שיגידו את זה מספיק פעמים בתקשורת, כולם יהיו בטוחים שהיה סיפור כזה. מצאת סיפור גבורה? יש דברים אפילו יותר חריפים מזה. הנוצרים? הנוצרים בטקס שלהם בכנסייה, אומרים להם שהם שותים את הדם של אלוהים שלהם. אתם לא מאשימים את הכנסייה הנוצרית במשהו רע? אז מתחילים לייצג את הדבר הזה בתור דבר אפשרי, לגיטימי. עכשיו תדלגו לסעיף הבא, כן, מה הכותרת, זה מה שצריך להיות. לאחר שהוצג לרעבה מקרה תקדימי, לגיטימי, נוצרת הזדמנות להזיז שוב את החלון. להזיז את חלון אוברטון מהתחום של האפשרי לתחום הרציונלי. זהו שלב שלישי בו התופעה המלאה נחתכת לרסיסים קטנים. אומרים, החשק לאכילת אדם אינו גנטי, זה בטבע של האדם. או ביטוי אחר, לפעמים לאכול בן אדם זה הכרחי, ישנם נסיבות שאי אפשר לסרב להם. ישנם אנשים החושקים בכך שיאכלו אותם. בכלל אפשר להגיד שאנתרופופילים הם מאותגרים, הם לא חוטאים. וכך הלאה. שוב תדלגו לתחתית העמוד, בתודעת הציבור יוצרים שדה קרב מלאכותי בנושא איך בקצוות מציבים את הדחלילים של הרדיקלים. אבל רדיקלים בשני צדדים. מה שאמרנו בהתחלה, רדיקלים מופרעים בעד ונגד. כלומר, יש את הקיצוניים שמוכנים, הם פרימיטיביים, מוכנים לאכול בני אדם בסיתונות, ויש קיצוניים מצד שני שמתנגדים לכל אכילת בן אדם, הרי זו תופעה מדעית מוכרת כביכול. עכשיו כבר יצרנו מצב שונה. ומה עושים? לעומת זאת, המתנגדים האמיתיים, תראו את השורה האחרונה, ואז תעבור לעמוד הבא, המתנגדים האמיתיים, זאת אומרת, אנשים רגילים באמת שלא רוצים להישאר אדישים כלפי בעיית הסרת הגבולות בפני הקניבליזם, אנשים שמרגישים באופן טבעי, כמו שתמיד הרגישו שזה דבר נורא והיום, אז כל התקשורת משייכת אותם באופן אוטומטי לדחלילים. ומתייגים אותם כשונאים רדיקליים. התפקיד של הדחלילים הללו בתקשורת הוא ליצור דמות של פסיכופטים משוגעים. יש שונאי אנתרופוגיה אגרסיביים, פשיסטים, הקוראים לשרוף בעודם חיים גם את הקניבלים, וגם כמובן יהודונים, קומוניסטים וכושים. כלי תקשורת מספקים בגאוות החשיפה לכל אלה. מי הם לא חושפים? את המתנגדים האמיתיים, הציבור השפוי. זה לא יופיע בתקשורת. בהצבת כוחות מסוג זה, האנתרופופילים, כן, כביכול, עצמם ממוקמים כביכול באמצע. המדענים, אני דילגתי כמה שורות, המדענים העיתונאים בשלב זה מוכיחים לכולם שאנושות לאורך כל ההיסטוריה שלה אכלה אחד את השני, וזה נורמלי. ועכשיו אפשר להעביר את נושא האנתרופופיליה מהתחום הרציונלי לקטגוריה המקובלת של דברים מקובלים. החלון ממשיך לזוז. נראה שלמישהו פה זה קשה לבלוע, בהחלט זה קשה לבלוע, אבל כבר בלענו דברים יותר קשים מזה, עוד מעט תראו. לפרסום הנושא של קניבליזם חייבים את התמיכה של תכנים פופולריים ולקשור אותם לדמות היסטוריות ומיתולוגיות, ובמידת אפשר גם עם סלבריטאים של ימינו. אנתרופופיליה נכנסת בצורה מסיבית לחדשות ולתוכניות בידור, אנשים נאכלים בסרטים בבתי קולנוע, בשירים וסרטוני וידאו. אחד האמצעים השיווקיים של תהליך הפרסום נקרא תביטו סביבכם. האם לא ידעתם שהמלחין הידוע הוא הינו אנתרופופיל? והתסריטאי הפולני הידוע לכולם, כל החיים שלו היה אנתרופופיל ואף לא נרדף על כך. וכמה מהם מסכנים הכניסו בבתי קולים, קולים פסיכיאטריים. ושורת המחץ, דרך אגב, מה דעתכם לגבי הקליפ החדש של לידי גאגה, Eat Me Baby? בקיצור, משתמשים בתרבות הרדודה, השטחית, הגלובלית, בצורה מכוונת לשנות רעיונות וחשיבה של בני אדם. בשלב הזה הנושא המקודם שרוצים אותו ומקודם על ידי גורמים חזקים מאחורה עולה לכותרות, הוא מתחיל להתפשט באופן רנדומלי, כלומר מקרי בכלי התקשורת ובשואו ביזנס ופוליטיקה, כלומר זה פשוט, זה כבר מתחיל לרוץ לבד. הגישה היעילה בעם, מהות הבעיה נידונה עד מוות ברמה של מובילי המידע, עיתונאים, מנחי תוכניות, טלוויזיה, פעילים חברתיים. עכשיו, מכת המחץ, ברגע שכולם כבר ישתעממו והדיון יגיע למבוי סתום, לאור זקורים יצא המומחה הנבחר בקפטנות במטרה זו, ומכריז, רבותיי, בעצם הדברים בכלל לא נכונים, והבעיה היא לא כאן, אלא שם, צריך לעשות כך וכך. זאת אומרת, צריך לתת לזה אישור חוקי. כבר עשו את זה כמה פעמים. יש בעיה של סמים? בעיה של סמים נוצרת בגלל שאסור להשתמש בסמים. אם ייתנו אפשרות חוקית להשתמש בסמים, אז ישתמשו פחות. ולמה לשים בכלל תווית על מי שמשתמש בסמים? יש כל מיני אנשים טובים ונורמליים שעושים את זה. סליחה שכבר קפצתי לכם להדגמה ריאלית, אבל זאת הדגמה מאוד מאוד ריאלית. כן? אז זה עדיין תקשורת. על מנת להצדיק את תומכי הלגליזציה, מייפים את הפושים בעזרת אפיונים הומניים, אנושיים, שכלל אינם קשורים למהות הפשע שלהם. אומרים אלה אנשי הרוח והיצירה, אז מה אם הוא אכל את אשתו? הם באמת אוהבים את הקורבנות שלהם. אוכלים, זאת אומרת אוהבים. הכשרה של כל העניין. וכמובן בתקשורת הרדודה, תראו את כביכול ציטוט, אנחנו נספר לכם סיפור אהבה טרגי, הוא רצה לאכול אותה והיא רק רצתה להיות נאכלת, מי אנחנו שנשפוט אותה? לא שמעתם אף פעם על דבר כזה? תקשיבו פעם לתוכנית בתקשורת על רצח מתוך רחמים. יודעים מה זה? לא יודעים מה זה? פירוש הדבר שהיה מישהו חולה, מישהו חולה סופני לפעמים, לפעמים מישהו אפילו לא חולה סופני. יכול להיות שהוא מפגר, הוא סובל, יש לו עוד הרבה שנים לחיות. ואז מישהו שאהב אותו במרכאות, הרג אותו. לגאול אותו מייסוריו קוראים לזה. זה נקרא רצח, זה רצח, מתוך רחמים. אז בתקשורת יתארו כמה הבן אדם הזה אהב וכמה הבן אדם הזה סבל, ויש מדינות שהולכים להתיר דברים כאלה מבחינה חוקית. ויש דברים יותר קיצוניים מזה. עכשיו הצלחנו. חלון אוברטון מתחיל לעבור לשלבו החמישי, שהעניין מחומם מספיק על מנת להעביר אותו מקטגוריה פופולרית של טיפול בתקשורת לתחום של הפוליטיקה האקטואלית. מתחילה עבודה להכנסת בסיס חוקתי. איך עושים את זה? קבוצות לוביסטיות, כן, שתדלנים. יש שדולה כזאת ושדולה כזאת בממשלה מתאגדות ויוצאות מייצר. מפרסמים משאלי עם סוציולוגיים המוכיחים כביכול אחוז גבוה שתומכים במהלך של הלגליזציה, לתת לזה בסיס חוקי של הקניבליזם. פוליטיקאים מתחילים למשש את הדופק ולהוציא הצהרות פומביות בקשר לחקיקה רשמית לביסוס העניין. עכשיו מה קורה? שימו לב, זה דבר מאוד חשוב. זה לא רק שמכניסים את זה לחוק שיתיר את הדבר הזה, אלא כעת, שימו לב לפסקה האחרונה, בשלב האחרון של החלון, מפופולרי לפוליטיקה האקטואלית, הציבור כבר נשבר. החלק החי בו, החי באמת, שמרגיש שמדובר פה בתועבה, בדבר היום ונורא, עדיין ימשיך להתנגד לבסיס החוקתי לדברים הבלתי מתקבלים על הדעת שהיו עד לפני זמן יחסית קצר בלתי מתקבלים על הדעת, אך בסך הכל הקהל נשבר, הוא כבר הסכים ונכנע להפסד שלו. החוקים התקבלו, נעשו הנורמות של חיי אנושות, בהמשך הנושא התגלגל בסופו של דבר לבתי ספר וגני ילדים, ואז הדור הבא יגדל ללא שום צ'אנס להישרדות. עכשיו, מה הדוגמה האקטואלית? כך קרתה לגליזציה של מה שנקרא פעם בלועזית פדרסטיה. עכשיו הם דרשים לכנות את עצמם הומואים. עד לפני כמה שנים, רבותיי, קשר זוגי, אני משתמש במילים עדינות, קשר זוגי בין איש לאיש או בין אישה לאישה היה נחשב בכל חברה נורמלית לדבר מגעיל, לא מוסרי, בלתי מתקבל על הדעת. מה עשו לנו? הזיזו את החלון. נכון? היום, אם אתה מתנגד לזה, מתנפלים עליך. כבר לפני שנה, שנתיים, היה מעשה עם רב בירושלים, רב ציוני, בוגר מרכז הרב, שהזהיר את הקהילה שלו, שיש אישה שנותנת בשכונה שלהם, נותנת שיעורים פרטיים או משהו כזה, והיא ידועה כאחת שיש לה קשרים זוגיים עם אישה אחרת. היא טבעה אותו. על זה שהוא הזהיר את הקהילה, הוא השמיץ אותה. מה, איזה זכות יש לו להגיד שהיא לא בסדר? הזיזו את החלון. רוב הציבור שותק. רוב הציבור עדיין חושב שזה, שזה דבר לא נורמלי. אבל רוב הציבור שותק, כי הזיזו את החלון. מה? לאט לאט. בתיאור כזה הזיזו את החלון. יש שני דברים. קודם כל אתה צריך להבין שזה נכנס לאט לאט לחוק בתור דבר נורמלי. שנית, מחנכים כך כבר היום ילדים מגיל הגן. האינטרס הוא משלושה כיוונים. קודם כל, יש קבוצה קטנה של אנשים שיש להם את הבעיה הזאת. זאת מחלה. יש להם את הבעיה הזאת, בין אם זאת מחלה אמיתית או מחלה מדומה, יש פעמים שזה קורה מגורמים חברתיים וסוציולוגיים, והם כמובן מעוניינים להכשיר את העניין. אם הם לא רוצים לקבל טיפול ולתקן, הם רוצים להכשיר, שהם יהיו קשבים בעיני הציבור. שנית, יש אנשים שיש להם עניין להשפיע דעות בציבור. עכשיו הדעות, תבין, אתה היית איתנו בכמעט כל הסדרה הזאת. יש דבר שנקרא פוסט-מודרניזם. פוסט-מודרניזם סובר שאין מוסר. אין עקרונות. בוודאי שכל דבר דתי, כל דבר יכול להיות רק נחלת האדם לעצמו, האמת שלי, אין אמת. מי שדוגל בפוסט-מודרניזם מעוניין לא רק את זה להכשיר, הוא מעוניין עוד הרבה דברים להכשיר. מי שבאמת מוביל בנושא הזה, הוא מעוניין לדאוג לחברה שלא יחנכו לשום דבר יציב בתור אמת מוחלטת. אין אמת דתית, אין אמת אנושית, אין אמת טבעית. מחנכים בן אדם שאם הוא נולד איש, יכול להיות שהוא צריך להיות אישה. אם היא נולדה אישה, יכול להיות שהיא צריכה להיות איש. כך מחנכים כבר. ואנשים מעוניינים להשפיע על הציבור בצורה כזאת. ויש עוד הרבה דעות שאין בדרך. כמו מה? כמו מצב, לדוגמה, באמריקה הציעו באחת המדינות הצעת חוק שאישה נולד לה תינוק שהיא לא מעוניינת בו, היא לא הייתה מעוניינת בהיריון, מותר לה להרוג את התינוק. בינתיים זה רק הצעה, זה עוד לא התקבל. יש הצעות להכשיר מבחינה חוקית פדופיליה. מה? פדופיליה זה יחס לילדים עם כל מיני דברים שברוב המדינות זה עדיין נחשב לדבר היום ונורא. המשטרות פועלות נגד זה ומנסות למנוע את זה. יש מקומות שיש הצעות להכשיר את זה מבחינה חוקית. כמובן שיש דברים שאנחנו כבר אחרי. רבותיי, באופן נורמלי, יש הבדל בין איש לאישה? תגידו, ודאי. מי מסתפק בזה? מה פירוש מי מסתפק בזה? מה קורה היום בצהל? בית המשפט העליון במדינת ישראל החליט שכל אישה, כל בחורה יש לה זכות לעשות כל מה שבחור יכול לעשות בצבא ההגנה לישראל. זאת אומרת, אם יש טייסים גברים, חייבים לאפשר גם לבנות להיות טייסות. אבל יש דרישות פיזיות, גופניות, מטייס. למה אתה אומר שאיש ואישה שווים? כי זה עיקרון, עיקרון פוסט-מודרני. אין הבדל בין איש לאישה. אז התחילו בטייסת, ועכשיו מתחילים להכניס את הנשים ליחידות קרביות. וכבר הכשירו בנות להיות כן, חיילות כביכול קרביות וחיילות בשריון וכדומה. עכשיו הקצינים יודעים שהחיילות לא יכולות לעשות את מה שהחיילים יכולים לעשות. הן לא יכולות לרוץ כמו החיילים. הן לא יכולות לתפקד כמו החיילים. אז הם נזרים לא להכניס אותן ליחידות קרביות ממש הכי רציניות, אבל הם חייבים על פי בית המשפט להכניס את הבנות לכל המקומות. זה כבר גמרנו, הזיזו את החלון הזה. יש עוד נושאים. כן? זה נושא פשוט שנוגע לביטחון ישראל, לאנושות וכדומה. תיקחו נושא בתורה. הרפורמים מנסים להכשיר את עצמם, הם מנסים, הם עוד לא מצליחים להזיז את החלון מספיק, אבל הם קצת כן הזיזו אותו. כן, כבר ממשלת ישראל דאגה לכך שיהיה בכותל המערבי מקום שיכולים לבוא ולהתפלל גברים ונשים ביחד. מאז מלחמת ששת הימים עד היום לא היה דבר כזה. למה? כי הרפורמים מנסים להראות את עצמם כלגיטימיים. זה גם הזזת חלון. השאלה אם ההתפתחות היא התפתחות במובן הזה שפעם לא יכולת להגיע מפה לתל אביב, אלא אם הלכת ברגל או רכבת על סוס ועגלה, והיום יש לך מכונית. או שההתפתחות היא לא התפתחות, הרפורמים קיימים כבר, כמה, 200 שנה. לא נתנו להם במדינת ישראל, מהקמת המדינה, עד עכשיו, לא נתנו להם הכרה. כי כל יהודי הבין באופן טבעי נורמלי שהם לא תורה, זה לא היהדות, זה קבוצה של אנשים שיש להם דעות שלהם, אבל היהדות נקבעת על פי הרבנים, ויש רבנות ראשית בישראל. היום מנסים להזיז את החלון הזה, לא השתנה משהו במציאות, חוץ מזה שבאמריקה הם הולכים ומתמעטים הרפורמים. כן. זה ניסיון מכוון לשנות את דעות הציבור. לא השתנה הטבע האנושי שאיש זה איש ואישה זו אישה, אלא מנסים לשנות את הדעות. עכשיו צריכים להיות מודעים לזה שהדבר הזה נעשה בכוונה, זה חלק מהגלובליזציה. זה נעשה בכל העולם, כמובן זה נעשה גם בכל מדינה ומדינה, לפי ההכרה של אנשים שמכירים את אותה מדינה. עכשיו צריך להבין, יש פה סיכום מאוד יפה, ושוב זה סיכום לא מתוך איזשהו מבט תורני, זה מבט אנושי. תסתכלו עכשיו בעמוד האחרון, איך לשבור את הטכנולוגיה. איך עוצרים דבר כזה? איך גורמים לכך שזה לא יוכל לקרות? המודל שתואר על ידי אורבטון פועל הכי חלק בקהילה טולרנטית. מה זה קהילה טולרנטית? קהילה שהיא פתוחה לרעיונות, הכל מתקבל. בקהילה שבה אין אידיאלים, וכתוצאה מזה אין הפרדה בין הטוב לרע. הוא מתבטא בצורה מאוד חריפה פה, שאני לא אקרא את זה פה בציבור. כן? כל דבר אפשר להגיד. אין טאבו, אין שום דבר קדוש. אין מושגים מקודשים שהדיון בהם אסור, והדיון המזוהם בנושא נחסם לאלתר. שום דבר מזה לא קיים. אז מה יש לנו? יש לנו חופש הביטוי שהפך להיות חופש לאיבוד צלם אנוש. זאת אומרת רבותיי, שכדי לחסום את הדבר הזה, אתה צריך להיות מוכן לקפוץ ולצעוק, זה אסור, אני לא אתן לדבר על זה. וזה מאוד מעשי. היה לפני חודש, היה כנס בבר אילן, שדן מדיוק זה, והרי שימו לב, הדבר הזה שאנחנו קראנו אותו עכשיו נכתב לפני 5 שנים. בבר אילן עשו כנס מדעי לדון בתוצאות חברתיות של מציאות של ריבוי נשים, לא ריבוי נשים, כן, יותר גרוע מזה, של בגידה בהסכמה. אני נזהר קצת במילים שלי. שמעתם על זה? יודעים על מה אני מדבר? לא? היה כנס שדן עם שם לא עזרי גם, כך שבהתחלה אנשים לא הבינו במה מדובר, במה שקורה בזוגות שמסכמים ביניהם, אני, שכן, הוא והיא נשואים, הם אומרים, מה אכפת לנו שאנחנו נשואים? אנחנו רוצים גיוון. אתה עם האישה הזאת, אני עם הגבר הזה, ונמצא כמה זוגות ונתחלף בינינו. צעקו עליהם, זה בגידה, ומה פתאום בגידה? זה בהסכמה בכלל. יש אנשים שחיים בסגנון כזה, אנחנו רק דנים על זה מבחינה מדעית, איך להתייחס לזה, מה המשמעויות של זה. קמו רבנים ואנשי ציבור וסטודנטים בבר אילן וצעקו, אסור לעשות כנס כזה. הם התעממו, מה אתם רוצים מאיתנו? זה כנס מדעי. אוניברסיטת בר אילן אמורה להיות אוניברסיטה דתית. היא הוקמה בתור אוניברסיטה דתית. היא הוקמה על ידי תנועת המזרחי. אבל מאיר בר אילן היה מנהיג של המזרחי, הוא היה מתהפך, ובוודאי הוא מתהפך בקברו על הדבר הזה. היה יהודי שעמד בכל תוקף על שמירת תורה ומצוות. היה תלמיד חכם. הנה, שלב א' בהזזת החלון. אבל יש אנשים שאומרים, תראו, ודאי שזה אסור, ודאי שזה לא מוסרי, אבל למה אתם צועקים? צריך לדבר בעדינות, צריך לאהוב את כולם, צריך להתייחס בהבנה. הרי הרב קוק זצ"ל אמר שכל דבר צריך למצוא את הנקודת הטוב שבו. זה לא נכון. אני לימדתי פה בשיעור, בסדרה הזאת לפני כמה זמן, הרב קוק זצ"ל כותב שלמצוא את הדברים הטובים זה תפקיד של תלמידי חכמים מאוד גדולים, ולא בכל דבר מוצאים את הדבר הטוב. יש דברים בתרבות של הגויים שיש בהם טוב, ויש דברים שאין בהם טוב. וצריך לדחות אותם לגמרי. וכל זה רק אחרי שתלמיד חכם מאוד מאוד גדול שמיוחד ביכולת שלו בנושא הזה בדק ומיין, וגם אז יש דברים שהוא לא יקבל, אבל מה שהוא קיבל זה יכול לעבור לציבור והציבור יוכל לקבל את זה. אז לא כל דבר מקבלים, לא כל דבר אוהבים, לא כל דבר מתייחסים אליו יפה, ויש דברים שצריך לבוא ולהגיד, זה בכלל לא נושא לדיון. זה מה שנקרא טאבו. טאבו, כן, זה דבר אסור, לא נשמע, לא בא בחשבון. כי אחרת אנחנו פותחים בדיוק את הפתח להזזת החלון, זה צריך להבין עכשיו. אנחנו נותנים להזיז את החלון. למה? אנחנו הרי מתנגדים לתופעה. נכון, אבל אתם נתתם את האפשרות לדיון בתופעה הזאת.
אתם נתתם ההתנגדות וגם הזזת חלון?
מה? ההתנגדות, למשל, לכנס כזה, היא עצירת הזזת החלון. כי אם הכנס הוא לגיטימי, הם כבר השיגו את השלב הראשון. כשאתה בא ואומר שהכנס הוא לא לגיטימי, אז עצרת את זה, זה התחלה. זה תלוי איך אתה מדבר. אם אתה מדבר בצורה כזאת, שאתה בא ואומר, טוב, יש דיון באולפן, הם מביאים שם מישהו בעד, אני היה מישהו נגד. אז אתה עזרת. שיתפת פעולה. אבל אם אתה בא ומחויז, הזמינו אותי לדיון ואני לא אבוא לדיון. והיום זה לא קשה, אתה יכול לפרסם את זה באינטרנט וכדומה. זה לא הבדל דק בכלל. אני בנושא כזה לא משתתף בדיון. כן, זה לא קשה. עצם הדיון הוא אסור, הוא פסול. אתה לא תיכנס לאולפן שהם יביאו, מישהו פעם, תלמיד חכם הביא דוגמה טובה. אתה יבוא ויעשו דיון באולפן. הייתה שואה או לא הייתה שואה? יביאו מכחיש שואה מצד אחד, ויביאו אותך או כן, איזה מומחה במצד השני, והם ידונו האם הייתה שואה או לא הייתה שואה. אף אחד לא יסכים להשתתף בדיון כזה. אני לא יושב בכלל, לא אני, כן, אבל כמעט אף אחד לא יסכים, לא יושבים בכלל באולפן, עם מכחיש שואה, הוא פושע. אין לו מה לדבר. ואם יתעקשו לעשות דיון כזה באולפן, אז כל יבואו מומחים ויבואו ויחויזו, רבותיי, הדיון הזה הוא פסול. כך צריך להתייחס. זה לא הבדל דק, זה הבדל מאוד בולט. רק צריך להכיר את זה, צריך להבין את זה. רבותיי, אנחנו נמצאים כל הזמן היום עם אוזניים פקוחות ועיניים פקוחות לזבל של התרבות האנושית. וצריך להיזהר מזה. מבחינה תורנית צריכים להיות עם עיניים ואוזניים בתורה. העיניים קוראות דברי תורה, האוזניים שומעות דברי תורה. עכשיו נכון, לפעמים צריך לדעת, קרה חס וחלילה, כן, לצערנו, קרה פיגוע, אז צריך לדעת שזה קרה. יש מספיק דרכים לדעת שזה קרה. אנחנו לא צריכים לשמוע את כל הדיונים של התרבות הגלובלית הזאת, שעכשיו אתם מבינים שהרבה מהם באים בכוונה לשנות את הדעות שלנו. רבותיי, אתם זוכרים, לא יודע, זוכרים אישית, אבל יודעים שהייתה ראש ממשלה בשם גולדה מאיר במדינת ישראל? זה לא לפני כל כך הרבה שנים. היא הייתה ראש ממשלה בזמן מלחמת יום כיפור, ואחר כך, כן, היא התפטרה אחרי המלחמה, באו ואמרו לה, צריך לתת זכויות לפלסטינאים. היא אמרה, מה פתאום? אין עם פלסטיני. מפלגת העבודה. מה קרה? הזיזו את החלון. אני לא יודע כמה אנשי ליכוד יש היום שיגידו אין עם פלסטיני. זאת אמת. זאת אמת היסטורית. זאת אמת גם היום. אבל הזיזו את החלון. זה לא זכותם, אי אפשר להגדיר עם שהוא עם על פי קריטריונים מדעיים ועל פי היסטוריה. יכולים לבוא ולהגיד אנחנו עם ואנחנו רוצים עצמאות. הם אף פעם לא היו עם, הם גם היום לא עם, הם מפולגים בתוכם בצורה שאי אפשר בכלל לתקן, והם כל אחד בא ממקום אחר. יש שם יוצאי מצרים, יוצאי סוריה, הם בכלל לא אין להם היסטוריה בכלל בארץ ישראל. הם אף פעם לא היו עם והם לא יהיו עם. על כל פנים, זה הזזת חלון. כי היום מפלגת העבודה בכלל נמצאת מבחינה זאת כמעט בקצה, וכבר מפלגות אחרות גם כן חצי מסכימות לזה או לגמרי מסכימות עם זה, הזיזו את החלון. אנחנו צריכים ללמוד להישאר נורמליים, אנחנו צריכים ללמוד, כי יש לנו כל זה, שוב, כל זה זה מבחינה אנושית. אנחנו בתור יהודים יש לנו תורה שיכולה להגן עלינו מכל ההזזות חלון האנושיות האלה שהן גלובליות, בתנאי שאנחנו לא נכנעים להם. איך לא נכנעים להם? עוסקים בתורה, לא פותחים את התקשורת, לא פותחים, נתחיל בקטן, את העיתונים. בדיוק ראיתי מישהו שמאיר, אחד העיתונים האנטי-ציונים הגדולים במדינת ישראל היום, קוראים לו ידיעות אחרונות. מישהו סיפר, הוא גר ביישוב, ביהודה ושומרון, אומר, כל יום שישי הוא רואה שם הרימה של העיתונים ידיעות אחרונות, בסוף היום הרימה איננה, אנשים קנו אותה. למה אתם קונים אותה? אתם מפרנסים את העיתון. אבל למה בכלל עוסקים בדבר כזה בשבת במקום לעסוק בלימוד תורה? ולא בשבת, בטלוויזיה ובאינטרנט ובכל הדברים האלה ובכל התרבות המזויפת הזאת. אנחנו צריכים תיקון גדול. רבותיי, כותב מרן הרב קוק זצ"ל, בפורים, מה פירוש הדבר חייבין יש לי בסומי בפוריה? אומר, בחוץ, בתרבות שמחוץ לנו, יש שכרות נוראית. זה בדיוק, ראינו דוגמה של השכרות הזאת. אנחנו צריכים לגלות את הפנימיות האמיתית שלנו ולהשתחרר מהשכרות החיצונית. זה מה שצריך לעשות בפורים. תסתכל שם למעלה על מה שיש על לוח המודעות ליד החדר של דני, תראה מה קורה כשמשתכרים. טוב רבותיי, עד כאן להיום. אנחנו בעזרת השם ניפגש עוד אחרי פורים.